השיעור שלנו לט"ו בשבט תשע"ד ייפתח בשיר ניגון של רועה. אז אני מבקש מכולם, אחד, שתיים, שלוש. דע לך שכל רועה ורועה, אפשר לזייף, יש לו ניגון מיוחד משלו. לא בכוונה. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקף. וכשהלב מן השמחה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל, אור גדול אזי נמשך ועולה מקדושתה של הארץ עליו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב. יישר כוח לשירה, ושימו לב, שימו לב, שתי תורות של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, יושבת לנעמי שמר ולומדת את התורות האלה, ומתוך הלימוד הזה, העיון בדברי רבי נחמן, זה מעורר בה, אני מעריך, אני לא יודע, אבל לפי התוצאה אנחנו רואים שזה גרם לה לשינוי במחשבה או ליצירה חדשה. היא כותבת שיר, ולא השיר, היא מחברת השיר מנגינה. כלומר עצם הלימוד בשתי התורות הללו נתן לה כוח חדש, יצירה חדשה, הבנה חדשה, ובזה יש לנו צמיחה. למעשה, כשאנחנו מדברים על התורה הראשונה וחלק השני, תורה י"א, אני קורא בפנים, אומר רבי נחמן כך, שימו לב, כי כשהאדם מתפלל בשדה, אזי כל העשבים כולם באים בתוך התפילה ומסייעים לו. פשט דברי רבי נחמן, כשאדם מתפלל בשדה, כל הצמחים, הצמחייה שנמצאת סביבו, מצטרפת אליו לתפילה שלו. ולא רק שהיא מצטרפת לתפילה שלו, היא גם מסייעת לו להתפלל יותר טוב. במניין, תכף נדבר. פה לא מדובר, לא. פה לא מדובר על תפילה בציבור.
זה משלים למניין.
לא, יפה, משלים למניין. פה מדובר על מצב שבו אדם, יצחק אוריאל, מתפלל מליבו. מתבודד עם הקדוש ברוך הוא, מדבר איתו. שוק של תפילה. בסדר, אנחנו לא נדבר עכשיו על רבי נחמן. אני הצעתי לך להעביר שיעור שלם, אני ממתין עדיין. לכן, אומר רבי נחמן ונותנים לו כוח. וזה בחינה שנקראת התפילה. התפילה נקראת שיחה. יש סוגיה בתפילת השחר, מסכת ברכות, וכולם מכירים את המילים השונות שאפשר לתאר תפילה. אחת מהן שיחה. והגמרא מביאה פסוק. מה הפסוק, מישהו זוכר? למד פעם תפילת השחר? איך? ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה מילה מעניינת? במילה שיחה, מה אנחנו שומעים? מה שמע רבי נחמן במילה שיחה?
שיח.
שיח זה צומח, זה צמחים, זה טבע.
שיחה.
שיח. שיח זה דיבור. דו שיח. לכן אומר רבי נחמן, בחינת שיח השדה, וזה בבראשית, לפני שנברא האדם כתוב, ושיח השדה טרם יצמח, כי אדם אין לעבוד את האדמה. אם אין אדם, אין שיח, אין תועלת בשיח. לכן ממשיך רבי נחמן ואומר, שכל שיח השדה נותנים כוח וסיוע בתפילתו, ויצא יצחק לסוח בשדה, שתפילתו הייתה עם סיוע וכוח השדה, שכל עזבי השדה נתנו כוח וסיוע בתפילתו כנל, שבשביל זה נקרא לתפילה שיחה. זאת אומרת, רבי נחמן פה מכניס אותנו למין פאזה, זווית אחרת להסתכל על מה?
שיח.
על הצומח. זה לא רק איזה מין משהו כזה גדל בשביל יופי, ובשביל לדאוג שיהיה לנו חמצן, כי הם צריכים את דופר תחמוס את הפחמן שאנחנו פולטים. הם עזר וסיוע לאדם בהתבודדות שלו, בניתוק שלו ממעגל החיים, מרעש המציאות, אל השקט וההתכנסות פנימה אל עצמו, והוא והקדוש ברוך הוא, שניהם לבד. וזה בא לזה כוח השדה. לכן יעקב אבינו מקבל ברכה, ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. ממאה ומאמר מוסגר, זה צריך גם לעורר בנו מחשבה איך אנחנו מתייחסים לכל עשב ועשב ועלה ועלה ושיח ושיח. וכשראינו את החורבן הגדול של אלפי, אם לא עשרות אלפי, לא ספרתי, שבסופת השלגים האחרונה נשברו, נקרעו, נפלו, היה צריך לבכות כאב לב, כוח של סיוע לעבודת השם נשבר, נחרט. יבוא אחר, נכון? נכון, יבוא אחר, בעזרת השם, אבל זה כואב. כן, אבל זה כואב.
השלג הגיע,
זה כואב, אבל...
אין מים
מתוך. זה כואב. נכון. צריך להבין שהצומח הוא לא סתם. הוא מסייע. לכן, בוא נשים לב. רבי נחמן אומר לנו שהמילה תפילה שיח... ושיח זה דו שיח, דו שיח זו תפילה שיחה. כלומר אפשר לראות דבר נורא מעניין, אם אפשר בבקשה. התורה כשהיא פותחת בבריאת העולם היא מבינה, כלומר הקדוש ברוך יוצר תהליך שהפעולה של הצמחים, של הצומח, זה לא רק לגדול ולצמוח ולהוציא פרחים ופירות, אלא עניינם שיחה. שיחה. אתם חשבתם פעם על עצמכם ששיח הורדים בגינה תכליתו זה שיחה?
דבר איתו.
לא, לא דבר איתו.
אנשים אחרים אומרים, אני משוגע, אבל...
נכון, גם אני עכשיו קצת חושב שיש פה איזה חוסר הבנה, לא במילים שלך, אלא לא לדבר איתו. לא לדבר איתו, אלא להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, והוא מסייע לך. איך? על ידי שאתה מתבונן בשיח. שגדל, ביופי שלו, וכל מה שקורה, יפה, אז אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, איך הוא במציאות, איך הוא משגיח על כל דבר, ומזה אתה מתלהב. כלומר, יש בחינה שנקראת שיח השדה, וזה תפקידם של הצמחים, לסייע לנו לשוחח עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא, צמחים. עשבים ועשת זה הגדרה פה לצומח.
לפי מה שלמדנו, אבל באמונה וגאולה זה כל דבר שהטבע ברמה
נכון.
שהוא יפה.
נכון, פה אנחנו מדברים כרגע על הצומח, על מגזר הצומח, אז אנחנו מתייחסים לצומח, נכון, גם הדומם, הכל, אבל כרגע אנחנו מתמקדים בצומח, אוקיי? לפי התורה של רבי נחמן. כלומר, עיקר דבריו, אם ננסה לתת להם כותרת, העשבים נותנים לאדם כוח להתפלל בהתבודדות שלו עם הקדוש ברוך הוא, ונשאלת שאלה, מה הכוונה? מה פירוש שהעשבים נותנים לי כוח? ראינו טיולים, היינו בשדה, נו, בתפילה, לא נמשיך. מה הכוונה נותנים לי כוח? אפשר להגיד איזה משהו כללי כזה שהיום העולם אוהב לדבר עליו הרבה, כל מיני קורסים, כל מיני אנשים, פותחים כל מיני חוגים. אולי נגיד שהעשבים, הצמחייה, כשאדם נמצא בטבע, אתם נותנים לו איזה אנרגיה. כן, איזה מין משהו כזה מבחוץ, רז, הוא מתלהב. אולי. אבל גם המילה הזו, שאני אומר אנרגיה, אני צריך להסביר אותה. מה זה? מה הכוונה? כלומר, אוקיי, אולי. החוויה פשוטה. בפשוט. שאני עומד ומתפלל בשדה, בוודאות, ברור שהיא שונה מתפילה בתוך חדר. עצם ההימצאות שלי בחוץ. האדם בעצמו נמצא במציאות נפשית, רגשית, שונה. למה? משום שהוא נמצא במרחב. הוא לא סגור ומוגבל על ידי קירות. הוא מרגיש פתאום את הגודל, ולא את הצמצום. מה? העשבים יוצרים, הצמחייה יוצרת לך פתאום מבט מיוחד. שאם אתה נמצא בעיר, אם אתה נמצא באיזה בבית, בבית כנסת, אתה לא רואה אותו. לכן למשל, ניתן להבין דברי הגמרא, שהגמרא קובעת להלכה, שצריך שבונים בית כנסת, שיהיה בו מה? חלונות! כדי שנסתכל החוצה ולא תהיה כבול בתוך ארבע קירות. שתראה שיש מעבר. שהעולם הוא גדול!
מעבר למה שאתה רואה.
שיש גדול, העולם הוא ענק.
מעבר למה שאתה רואה.
כן, מה שאתה רוצה לראות. המראים לך. וכן, המעט להסביר את הדברים סתם, ככה בפשט, אנחנו יכולים אולי לומר, לפי דברי רבי נחמן, שהתפילה עוד הרבה הרבה לפני שהיא מילים, עוד הרבה הרבה לפני שאנחנו אומרים איזה משהו בתפילה, הרבה הרבה לפני שאנחנו אומרים משהו בתפילה, התפילה היא, מה אתם אומרים? תחשבו רגע על עשבים, צמחים. התפילה היא תנועה, תזוזה, תנועה. יש תנועתיות, יש דינמיות, לא דיבר לי שאנחנו מדברים בכלל. ומה התנועה? לקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא. זאת תפילה. עוד לפני שהוצאנו הגה.
הצמחים
עוזרים? עוד לא יגענו לצמחים, אנחנו נבנה שלב אחר שלב.
כל
טבע. זאת אומרת, הרעיון שיש תנועה בלי מילים כבסיס, יסוד, לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, זה למעשה כל מה שיש מסביבנו בחיים. כל דבר שיש בו חיות, הוא מתנועע, הוא זז. ותשימו לב, לאן הצמחים גדלים? לאיזה כיוון? למעלה. למעלה. הם עולים. כלומר, העצים בגדילה, ואנשים בתפילה. כלומר, הסיוע שלהם הוא בא להרים, לגדל כלפי מעלה את האדם. זה הסיוע שלהם. איך? תתבונן. תסתכל איך הם צומחים. כלפי מעלה כל הזמן.
זה שהם נוצרים.
למה? גם הצדדים, הרב.
כן, זה התפשטות רק כלפי מעלה. השאיפה היא כל הזמן למעלה. כלומר, יש פה, כשאני רואה תנועה קבועה כלפי מעלה, אני רואה שיש פה מה? חיים. כשאני רואה צמח גדל וגדל וגדל, כן? אני רואה שיש בו חיים. אני זוכר לפני, מה זה השבוע? אנחנו ביום שלישי, כן. במוצאי שבת. במוצאי שבת הלכתי לבקר את הוריי, וליד הבית של הוריי יש עץ ברוש, לא יודע, משהו מעל 10 מטר, עובר את כל הבניין שהם גרים, של 4 קומות. ואמרתי לנכדה שלי, שהלכתי איתה, אמרתי, את רואה את העץ הזה? היא אומרת לי, כן, הוא עבר את הבניין. אמרתי לה, כן, נכון. אני שתלתי אותו. בידיים שלי, הוא היה שתיל קטן. אני, כן. ככה. וכל פעם, כל פעם שאני עובר לידו, אני מסתכל. תשמע, איזה יופי.
כמה שנים
עבר? אני 40. ענק. הוא גדל וגדל וגדל. אמרתי לה, אבל עכשיו אני מסתכל, אני מסתכל, מסתכל, ואני אומר, וואו, לא שמתי לב. בסופה של השלגים, הוא נשאר שלם. שום דבר לא נשבר. מוזר.
ברוש הרב.
על ידו יש עוד ברושים שנשברו.
אה, כן?
כן. אמרתי, מוזר. אבל תראי זה יופי.
הרב בגלל שקשור...
לא, הייתי אז ילד.
אתה נתת לו כוחות.
הייתי ילד.
כן, הרב, אבל כמה שאתה גדל, אתה גם גדל.
טוב, בעזרת השם. יפה, אני מסכים להתחבר איתך, אבל הרעיון שאנחנו אומרים את הפסוק בתורה כי האדם עץ השדה, זה לא אמירה סתם. האדם הוא קודם כל תנועה, בנימין. קודם כל הוא תנועה, הוא דינמיקה, הוא שאיפה למעלה, לגדילה, לצמיחה. לכן, במובן הזה, התפילה בטעות מהרבה אנשים שחושבים שתפילה זה צריך להתרכז בכוח. התפילה היא לא מעמד של להתרכז. התפילה היא זרימה של דיבור. בלי לנות להתרכז. היא קודם כל תנועה, היא קודם כל שאיפה, היא קודם כל הסתכלות למעלה. עוד לפני דיבור, כן.
יש אפשר להגיד שתפילה זה דיבור, אבל גם התפילה שאנחנו מתפללים, אנחנו חייבים להתרכז, כי אנחנו לא מבינים את המילים.
זה כיוון.
רוב המילים שאנשים שהתפילה מדברת, אני לא מבין.
אוקיי, אני עכשיו, אתה אומר דבר נכון, אבל אנחנו נגיע לזה אולי בשלב הסופי אם נספיק. בסדר? אבל כרגע אנחנו מבינים שכשאני מתפלל בין הצמחים, בין העשבים, בטבע, למעשה אני צריך לקבל, כמו שאומר רבי נחמן, סיוע
מהעשבים.
איך?
מהעשבים.
איך?
מה איך?
להתבונן בהם ולעשות חשבון בעצמי.
הרב, ומה לצודק?
מה? אפשר בבקשה לשבת, תודה, זה מפריע לי. הרעיון הוא שכמו שהצמחים באופן טבעי צומחים כלפי מעלה, השאיפה שלי היא לעלות למעלה. כלומר, הצמחים באים לעזור לי להביא לידי ביטוי את הכמיהה, את ההשתוקקות, להגיע לתנועה למעלה. ורבותיי, יש לנו את זה באופן אוטומטי. זה טבעי לגמרי. האדם הוא צומח. תסתכלו באיזה גובה היינו לפני 10 שנים, תסתכלו עכשיו, אבל אנחנו עולים כלפי מעלה. כלומר, התנועה הזו,
מתי שהוא עוצרים וגם יורדים,
בסדר, אבל השאיפה הכללית היא למעלה. כלומר, זו תנועה שקיימת גם בנו ברעיון ובפועל. לעלות כלפי מעלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, בני האדם, יתרון, פלוס, מעבר לדומם. כשאנחנו מתפללים בין הצמחים, למעשה אנחנו נותנים ביטוי לכמיהה הגדולה של החיים, של האדם. כלומר, בתפילה אני אמור לקחת את התנועה ללא דיבור ולתת למילים. אמרנו שאנחנו כל האדם הוא בתנועה כלפי מעלה, הטבע בתנועה כלפי מעלה. שאני נמצא בטבע ומבודד, מתפלל, כלומר אומר מילים מהלב אל הקדוש ברוך הוא, אני איזה מילים אני מכניס פנימה? מילים שמייצגות את המציאות שאני נמצא, שאיפה כלפי מעלה. אז האדם מבקש מהקדוש ברוך הוא בשפה פשוטה, ישירה, דברים שהוא היה מעוניין שהקדוש ברוך הוא יסייע לו כדי להתרומם למעלה. וזה מההתבוננות בטבע, בצמחים, בצומח, בשיח. אבל, איזה יום. אתם מכירים את האנשים שנמצאים בבית הכנסת ומתנדנדים?
כן.
קדימה אחורה, ימינה שמאלה. יש מי שלא זז ממקומו. אלו ואלו, כל אחד בשיטתו. אבל רבותיי, לצערנו, מרוב מילים, אנחנו שוכחים את התנועה. התנועה הטבעית, השאיפה הטבעית
לעלות
למעלה. ואנחנו מיד מעדיפים לעמוד במקום או להידרדר. מרוב מילים, מרוב דיבור. כן.
מה זה הוא בעצם מנסה להגיד? הצמחים גורמים לנו לטעות ואז זה גורם לנו...
לא, הצמחים אמורים לעורר בך את ההבנה.
נו, לחשוב על הקטע שצריך לעלות?
לעלות.
בהכל או...
בהכל. לפי זה, מה שיוצא מדברי רבי נחמן, התפילה הייתה צריכה להיות כזו שדורשת הכי פחות מאמץ.
למה? זה הכי
קשה. כי זה טבעי.
אבל אתה צריך להגיד כל מה שבאמת.
מיד, מיד, עוד לפני הדיבור. זה היה צריך הדבר הכי פשוט שיש. כי זה בטבעי, אתה עולה למעלה, אתה שואף למעלה, רוצה להיות למעלה. אז זה צריך לזרום טבעי. אם כן, למה זה לא קורה? למה אני צריך להתרכז? למה אני צריך לבוא לתפילה וזה קשה? מדוע? לפי רבי נחמן, לפי התורה הזו בתורה י' א', הסיבה היא ששכחנו את הטבע שלנו. שכחנו לחיות את עצמנו באמת. שכחנו להיות טבעיים. שכחנו לקחת את מה שיש לנו ולפעול באופן הכי פשוט שיש, הכי ישר שיש, כמו תינוק, כמו ילד שעדיין אין לו את הבלבולים, הוא פשוט עושה, פשוט דומה, הוא זורם. אין לו מניעות, אין לו עיכובים, גם הוא לא משקר ולא מרמה ולא שום דבר, כשהוא קטן. לא, לא, פחות. עד שאנשים מקלקלים אותו. הוא פשוט חי. ולכן תינוק שכואב לו בוכה, טיפלו הוא מפסיק. אנשים בוגרים ממשיכים לילל. מה עכשיו? זה נגמר. עשית לו משהו עכשיו, עבר, נגמר. הוא לא שומר תינה, והוא לא מקנה, והוא לא מחזיר. הוא חי טבעי. הוא חי טבעי. ממילא כשבן אדם שוכח את הטבעיות שלו, עכשיו הוא צריך להתאמץ כדי לחזור אליה.
אבל גם אנחנו, אם קורה משהו, אז באותו רגע אתה בוחר בחדר, אתה כבר בסדר.
איך?
בדבר הזה אנחנו כמו אלוקים. קורה משהו כואב לך, אתה בוחר סתם כזה, לא יודע מה, זה עובר וזהו, אתה לא ממשיך את זה.
אבל הרוב רובם, טוב, יש צדיקים.
כי זה דברים פיזיים.
לא, לא, דבר נפשיים. רוב רובם של אנשים... רוב רובם, אני מאוד מבקש, זה מפריע לי לריכוז. רוב רובם של אנשים גם אחרי שמישהו פגע בהם או קרא להם משהו,
נותרים טינה.
תינוק לא נותר טינה.
כי הוא לא זוכר.
לא, הוא זוכר אותו מאוד, אבל זה נגמר מבחינתו. אין לו את הקטע, כי הוא בטבעיות מבין שזה לא שייך, שזה לא נכון, שזה לא טוב.
זה לא מילה נכונה.
זה מידה מצוינת.
כי אם בן אדם באמת התכוון לזה, אז כל פעם אתה תסלח לו, כל פעם...
לא קשור, זה עניין שלו. אתה צריך להיות בסדר.
אמרה לי, מעליבים אותך, אוקיי? אתה לא נשאר ככה לחיים.
לא תמיד, אבל אתה לא צריך לסלוח באותו שנייה.
אתה צריך.
לא תסלח באותו שנייה, לוקח יום, יומיים, שבוע,
נולד, ותינוקים.
על המקום. נגמר. כי זה הנכון. כי זה הנכון. זה שאנחנו רגילים לא לחיות טבעי, אצלנו זה טבעי. לכן רבי נחמן מסיים את התורה ואומר, לכן בקללה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת ואחר כך נתקלל, נאמר והאדמה לא תיתן את יבולה. אבל נגיד את זה אחרת, זה לא האדם הראשון. שם בספר בראשית כתוב שהאדמה בזדת הפך תאכל לחם וקוץ ודרדר תצמיח לך, שאנחנו אומרים בקריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי וכו', והאדמה לא תיתן את יבולה. זאת אומרת, כי כל היבול של הארץ, כל התוצרת החקלאית, כל הצומח שיוצא מן האדמה, צריך לתת לנו מה?
נופה.
דוגמה, הלכתי למח יהודה, אני רואה דוכנים מלאים כל טוב, פירות, ירקות, כל טוב הארץ. אני עולה וקונה לכבוד שבת, לכבוד חג, לכבוד יום שלישי. אני צריך מה שיקמה אמור לקרוא לי מהסיבוב הזה בשוק מחווי יהודה. מה מפת על כל הדוכנים?
עלייה כזאת.
זה אמור לתת לי כוח ועזר לעלות למעלה. זה צומח.
עד יום שלישי.
כלומר, לא משנה באותו רגע. כלומר, זה לא רק כשאני יוצא להתבודד בשדה. זה גם אם אני הולך ברחוב ואני רואה צמחים. מכל סוג שהם, אני אמור להתעורר מזה ולקבל כוח ועזר בהבנה ובהשתוקקות לעלות למעלה. כלומר, גם אם אני לא מתפלל עכשיו בשדה, היבול החקלאי, הצומח, נותן כוח לתפילה. זה מה שאומר רבי נחמן. יותר מזה.
לתפילה עולה אותו בן אדם...
לתפילה הפנימית, כלומר של האדם עם אלוהיו, לקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. יותר מזה, אומר, לפי זה נלך עוד צעד. מן השדה אל השוק, ומן השוק אל הצלחת בבית. יש פירות, יש ירקות, איזה יופי. כלומר, גם באכילה והשתייה, מהצלחת שלך, זה אמור להכניס אותך לפרופורציה ושאיפה לעלות למעלה. כלומר, אם אנחנו לא מבינים לידי ביטוי את ההבנה הזו, לא מביאים לידי ביטוי את ההבנה הזו, כי אנחנו לא מסתכלים עליה, כי אנחנו לא חושבים עליה, אז כל מה שיש מסביבנו הופך להיות מה? בכוח, קשה, צריך להתרכז, לא רוצים. לכן, אומר רבי נחמן, קודם כל תבינו שהצומח שנמצא מסביבנו, בין אם הוא מחובר לאדמה, בין הוא עם רוטב על הצלחת, אפשר להביא אותך לידי הבנה ורצון להשתוקק למעלה אל הקדוש ברוך הוא. תסתכל, רק תתבונן.
הרב, למה...
זה תורה י' א', בסדר? כן.
למה רבי נחמן מביא כאן רק את הצמחים?
כי הוא כתב על הנושא הזה של שיחה וצמחים.
יש מצווה, אני שמעתי שאלה, זה מודדה נשלח?
כן, מה?
לא נורא.
לא הבנתי.
זה משהו שאני רוצה
ש... אפשר אחר כך, בסדר? כן.
למה הוא לא מביא עוד פילי טבע שזה הרבה יותר מרגש?
חכה, תכף, נגיע, נגיע. בואו נעבור, אתה שומע, רפאל? בואו נעבור עכשיו לתורה סמך ג' התורה הזו סמך ג' יותר מוכרת לחלק מהאנשים ואני אקרא אותה. אומר רבי נחמן, דע כי יעקב אבינו ששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, ששולח את השבטים אל יוסף למצרים, אתם זוכרים מה אמר להם?
תביאו, תקנו וזה.
לא תקנו, תביאו מארץ ישראל מה? שקדים, כן? יש שם תיאור של פירות של ארץ ישראל. אומר רבי נחמן, שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל. תבינו עכשיו את השיר של נעמי שמר.
כן.
הסבים, פה עכשיו יש ניגון. וזה סוד, קחו מזמרת הארץ בחיל לכם. זה הפסוק. בחינת זמר וניגון. ששלח על ידם ליוסף, או כמו שפרש רש"י, מזמרת לשון זמר. כלומר, לפי דברי רש"י, האחים של יוסף, לא רק שמביאים לו פירות מפירותיה של ארץ ישראל, אלא גם איזה ניגון. כי דע, והנה המקור לשיר, כי כל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. גם אינו רואה תמיד במקום אחד, ולפי העשבים והמקום שרואה שם, שימו לב, כן יש לו ניגון. כי כל עשב ועשב יש לו שירה, שאומר שזה בחינת פרק שירה. ומשירת העשבים נעשה הניגון של רועה. זאת אומרת, מה אומר פה רבי נחמן? רבי נחמן אומר לנו שהמציאות של השאיפה, של ההשתוקקות אל הקדוש ברוך הוא, משתנה ממקום למקום, מרועה לרועה, מכל אדם ואדם, מכל מקום ומקום שהוא נמצא, והיום הוא במקום אחד ומחר הוא במקום שני, ומשתנה השאיפה שלו והכמיהה שלו, הניגון שלו, היצירה שלו, משתנה כל יום כלפי מעלה. זה לא סטטי, זה לא קבוע, זה תמיד כלפי מעלה, כי הצמחי היקום כלפי מעלה. זה צריך להיות בטבע שלנו, צריך לזרום את פנינו חופשי, כמו שאנחנו מדברים, אוכלים, נושמים וכו'. זה מה שהיה צריך להיות של האדם. לכן הרועה מנגן, ויש הרבה ניגוני רועים. מי שפעם ככה חקר, בדק, התעניין, יש פה כמה חבר'ה שתומדים מוזיקה, אשריהם. רבותיי, יש אלפי אלפי ניגונים שרועים מכל העמים, מכל מי שלא יהיה, שהוא רועה צול והוא לבד בטבע, שהם מלחינים לעצמם.
על החיים שלהם?
יש להם, לא, רק ניגונים, בלי מילים אפילו. המון! בלי סוף. וזה משתנה. והם לא כולם מבינים את המשמעות. שרובם מאומות העולם. מאיפה זה בא? מה זה אומר? פתאום יש להם כוח פנימי, מקבלים אנרגיות. כך קראנו לזה. כלומר, כשרואה עכשיו מלחין זמר חדש, ניגון חדש, הוא מבטא את הכמיהה החדשה שלו עכשיו. נכון. זה בא מהכמיהה, מההשתוקקות. לכן כל רואה יש לו ניגון, לפי העשבים במקום שהוא נמצא. היום זה כאן, מחר זה שם. אז אם הוא יהיה במקום שהוא יהיה ליד יער שכולו שרוף, הוא רואה את זה והלב שלו נקרע, יהיה לו ניגון עצוב.
משנה מקום, משנה מזל?
לא, משנה ניגון.
לא, בסדר, אבל זה יותר
פעם? לא, לא. כלומר, כשהרואה מצליח להוציא את הכמיעה הזו בניגון, השלב הבא מה? מחברים לו מילים. זה הגדולה של הניגון. נעמי שמר קורא את שתי תורות.
קורא?
שתי תורות של רבי נחמן. יוצא לה מזה מילים.
הרב, זה מקרב את כל עם ישראל.
בניגון.
לא.
זה הגדולה של ניגון. לכן הרבה מפרקי תהילים מתחילים או במילה הראשונה או במילה השנייה, מזמור. לדוד מזמור, מזמור לדוד.
מזמור זה כאילו...
למילה זמר.
זה מה שקרה לו באותו רגע?
ניגון!
אז כל פעם שבתהילים עשו מזמור זה בעצם עוד ניגון של...
זה ניגון חדש. אין לנו את הניגונים. כלומר, בן מנגן לא מייצר את הניגון. הניגון בא. הוא קיים. לא ממציאים ניגון. איך אמר לי הבן שלי שעוסק בהלחנה, נתתי לו מילים לשיר, שנה כמעט חיכה. יום אחד הוא התקשר, אמר לי, אבא, שלחתי לך, תקשיב. אמרתי לו, שנה כמעט. הוא אומר, כן. לא יודע איך להסביר את זה, עכשיו זה התבשל. כלומר, הניגון קיים. הוא היה במציאות שפתחה לו את העסק, ששחררה אותו, ואז הוא התחבר למילים. ומיד בא ניגון. הניגון קיים. העולם הזה מלא ניגונים. אבל צריך להיות בעל מנגן כזה שהאוזניים שלו פתוחות, שהוא מקשיב, והוא נותן ביטוי לצמיחה, לשיח שבתוכו. אז קל להלחין, ופשוט רץ. אומר רבי נחמן, כשאדם כזה עושה את זה גם בטבע, אז לא רק שזה קל לו יותר, אלא גם הוא מסייע לעשבים לצמוח. במילים שלנו, כאילו העשבים יוצאים בריקוד יחד איתו, והריקוד מעלה אותם. עכשיו בואו נראה. אני מאוד מבקש שם, זה מפריע לריקוד שלי, אם אפשר. זה מאוד קשה עליי. בואו נראה את סוף התורה סמך ג' של רבי נחמן, אני קורא. וזה סוד מה שכתוב, וזה בבראשית, ותלד עדה את יובל. אישה בילד, אימא ובן. זה בבראשית, בתחילת התפתחות האנושות. ומי זה היה יובל? לא יובל, כתוב בן. יבל. יבל.
בן.
בן. הוא היה אבי יושב אוהל, שימו לב, הראשון שישב באוהל, אחרים כנראה ישבו במערות. הוא מקנה, כבר הוא התחיל לראות צאן, ושם אחיו יובל. טוב, יבל ויובל. ומה עושה יובל הראשון בהיסטוריה האנושית? הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. המנגן הראשון.
הכינור?
כינור ועוגב. הוא הראשון שהתחיל לנגן בכלי מיתר בעולם.
זה יובל.
יובל. כי תכף שהיה בעולם, אומר רבי נחמן, תראה את ההקשר המדהים. אחיו רואה צאן, הוא מתחיל לנגן. כשיש בעולם הוא רואה ומקנה, היה טרף לזמר. ועל כן דוד המלך עליו השלום, שהיה יודע נגן, מה היה? רואה. זאת אומרת, על ידי זה שהרואה יודע את הניגון, הוא נותן כוח בעשבים, ואז שימו לב למעגל. העשבים גדלים, מי אוכל אותם? הבהמות, שלכל בהמה או בהמה יש עשב שהיא צריכה לו, והאדם ניזון גם וגם. המעגל נסגר. כלומר, הרואה שמביא לידי ביטוי את הניגון של העשבים, את הכמיהה אל הקדוש ברוך הוא, זה גם נכון בשדה של היום יום, בחיים הממשיים. כלומר, מזה מה אני מבין? שכל עשב ועשב יש לו מה? ניגון מיוחד משלו, כלומר שאתה האדם, תפקידך זה להקשיב, לשמוע את שירת העשבים ולקחת אותה אליך ולחבר למילים. מעניין ששלמה המלך גם מתייחס לזה. ושלמה המלך אומר בשיר השירים, הניצנים נראו בארץ, תחילת הצמיחה נראה, ומיד איך זה ממשיך? את הזמיר הגיע. כלומר, על ידי שהניצנים גדלים בארץ, יש כוח לזמר וניגון. מה אני לומד מזה? רבותיי, שימו לב, שמישהו בא לדבר איתכם, שאתם עומדים לדבר עם אנשים, אני רוצה לתת לכם טיפ. אתם יודעים איך במה תלויה ההצלחה של מי שבא לדבר איתכם?
של מי שעומד לדבר איתך?
מי שהשבא רוצה לדבר איתכם, לדבר איתך. סוד ההצלחה שלו, אם הוא יצליח להעביר את מה שהוא רוצה, היא קודם כל, יפה, הקשבה. למה? למה?
למה שאתה אומר.
לניגון שלהם.
מי זה שלהם?
שמישהו עומד לדבר איתם. במילים אחרות, כשאתה בא לקבוצה, אתה בא לבן אדם, לפני שאתה מתחיל לדבר ולהעביר אליו את רעיונותיך, תפתח איתו בשיחה כדי לראות מה הניגון שלו, מה דו-שיח שלו, מה השפה שלו, מה הרגישות שלו, איפה הוא נמצא. ואז אתה מתחבר אל הניגון שלו. לבריאות. כבר כל זמן, זה אחד הדברים שאני מדגיש וחוזר ואומר, ולצערי הרב, זה לא עובד פה תמיד. דבר שמביא לאדם שקט נפשי.
גיטרה.
בלי להשתמש עדיין בכלי נגינה. שקט נפשי ורוגע נפשי שיוכל לברר לעצמו את ענייניו, זה קודם כל הקשבה. הקשבה למה? למי? למי?
שעומד דבר
איתנו. לעצמו. כלומר, לנתק את עצמו מכל מה שגורם לו. להפרעות, לשבת רגע לבד, ולהקשיב רגע באמת לרצונות האמיתיים שלו כאדם, כעובד השם, כאיש משפחה, כחלק ממשפחה, בלי כל מה שפה למשל קורה, לבד. אתה עם עצמך. זה דבר שהוא כל כך מהותי, בן אדם רוצה באמת לחיות טוב, הוא רוצה לגדול.
תקשיב לעצמך.
אבל אדם שכל הזמן פועל על פי החברה, כל הזמן פועל על פי דחפים שנותנים מבחוץ, הוא לא מקשיב לעצמו. הוא לא מתקדם, הוא לא גדל. והוא האדם הוא כמו שיח. כי האדם עץ השדה. תחשיב לעצמך, תזרוק הצידה את כל הצביעות שלך והמשחקים שאתה בונה סביבך בשביל להיות עם החברה, שבשקט ותדבר עם עצמך בפנים ואתה תגלה המון דברים נפלאים.
איך?
כי הרי אתה לא רוצה להיות במצב שאתה נמצא, אתה רוצה יותר. אתה רוצה להתקדם, אבל אתה מושפע, אתה מגיב, אתה לא חי אותך, אתה חי את הסביבה. ולכן כל עשב ועשב יש לו ניגון מיוחד משלו, כי הוא לא מושפע מניגון אחר. הוא יש לו את הניגון שלו. והוא לא ייקח של מישהו אחר. הוא כן יכול להיות בתזמורת.
מושפע מהסביבה, הרב.
הוא לא מושפע.
איפה שהוא נמצא?
לא. הוא נשאר אותו עשב. הוא לא משנה פתאום להיות עשב אחר.
אבל נגיד, יש רכבת. הוא, זה הוא. כל רכבת אחת, כל הרכבות כאילו, יש לכל אחת כאילו.
רכבת יש לה ניגון מיוחד משלה. עכשיו, אם היא אצלך, יש לה ניגון אצלך. ואצל מישהו אחר, יש לה ניגון אחר.
ואם אצלי?
לכן, כן.
הוא נותן גם את הדרך, אבל איך להסתכל על עצמך ו...
זה מה שאנחנו מדברים.
הוא לא נותן כאן...
בסוף השיעור אתה מקבל דרך. אנחנו מדברים כל הזמן על הדרך.
זה טוב, זה טוב, זה טוב, אבל זה לא מחייך.
אז בוא, נסביר. לכן, רבי נחמן קופץ לדבר יותר גדול עכשיו בתורה שלו. נמצא שעל ידי הזמר והניגון שהרועה יודע, הוא נותן כוח בעשבים. ויש מרועה לבהמות, וגם הניגון הוא טובה לרועה בעצמו, כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות, נמצא עם בעלי חיים כל הזמן. היה אפשר שימשיכו ויורידו את הרועה מבחינת רוח האדם לרוח בהמיות. אתה נמצא כל הזמן רק עם בהמות, אתה תהיה כמו בהמה בסוף.
אם אתה
לכן אומר לא, זה גם עושה טובה לרועה, עד שיראה הרואה בעצמו את עצמו. ועדיין הניגון ניצול מזה, כי הניגון הוא התבררות של הרוח שמברר את רוח האדם מרוח הבהמה. כי זה עיקר הניגון, ללקט ולברר רוח טובה. ועדיין הניגון ניצול מרוח הבהמיות, כי נתברר רוח האדם מרוח הבהמה על ידי ניגון. כלומר, במילים אחרות, המצב רוח של האדם שהוא נמצא יכול להיות משב רוח מרענן, וזה מה שקורה לשאול, שאול המלך, כשהוא הולך והוא לא ידע לנגן. איך אני יודע שלא היה נגן? כי הוא ביקש תמיד לבוא נגן לפניו אחר כך. אבל כששמואל אומר לו תחזור הביתה, הוא אומר לו בדרך אתה תפגוש חבורת נביאים, מה קורה לו? הוא מתנבא, הוא מתחיל לשיר איתם, מנגן איתם.
מי?
שאול.
שאול?
שאול מבקש שיבוא מישהו שינגן לו כדי שהמצב רוח שלו ישתנה.
הניגון?
כי יש כוח בניגון.
נכון, זה דוד.
רגע.
כלומר, רבי נחמן אומר שזה לא רק חשוב למי שמנגן בשביל אחרים. גם מי שמנגן בעצמו, זה מביא לו תועלת. כי אם לא, מיד, אם אדם לא ילמד ניגונים, אם אדם לא ינגן, ואני לא מדבר על מוזיקה פרועה, ניגון שמשפיע על הלב, שמושך את האדם למעלה, לא המוזיקה המודרנית שבאה מהגויים שמושכת למטה. למעלה. ואני בכוונה הדגשתי, ותכף תראו משהו אחר, כי גם אני פה אשתמש בשיר של גוי. עוד רגע. רבי נחמן אומר שהניגון מסייע לבן אדם להישאר אדם
טוב
ולא בהמה. ממילא זה ניגון. זה המשמעות של ט"ו בשבט. יש בתורה הזו, היא תורה ארוכה, אני אדלק כי הזמן באמת קצר, לא, לא, לא הספקנו. יש סיפור, בואו, אני מספר לכם סיפור שהיה עם הרב מקליב. הרב מקליב, הרב יצחק אייזיק מקליב, האדמו"ר מקליב, כשהוא היה ברוסיה, הוא הרגיש שבעיירה אחת שבהונגריה, לא אצלו, מקום אחר, באירופה, הוא הרגיש שיש נשמה מאוד גבוהה, שכדאי, איך אומרים, לא, אני, האדם הזה לא ידע שיש לו כאלה כוחות, לא ידע. כמו הרבה. לא, הוא הרגיש שיש מישהו במקום אחר, הוא החליט לנסוע אליו. לקחת אותו. טוב, הדבר היה בשבת קודש, הוא הרגיש את ההרגשה הזו, ומיד במוצאי שבת ציווה לבעל העגלה שלו לרתום סוסים לנסיעה רחוקה. וכך היה, כשהם הגיעו לאותה עיירה בארץ אחרת, בהונגריה, אחרי התפילה, הרבי מקליב הלך לטייל בחורשה מחוץ לעיר, מין כזה GPS הוביל אותו לשם, והוא רואה שם ילד בן 8 לבוש קרעים, חצי עירום, אין לו חולצה, רואה עדר של אווזים. כן, לוקחים אווזים, אוכלים עשב, לוקחים אותם החוצה לאכול, כן. והנער היה בעל נשמה שהרגיש ברבנו. כלומר, אותו רבי מקליב. התחיל הרבי מקליב לדבר עם הילד, ואז הוא סיפר לו, הילד, שהוא בן של אלמנה ענייה, שקוראים לה כך וכך, יהודי. הלך אל האמא האלמנה ואמר לה, תשמעי, הילד עני, את ענייה, אני מוכן לעזור.
הוא היה עשיר?
מה הקשר? היה לו כנראה יותר מאשר לה.
היה עשיר, כן, אדמו"ר.
ובואו. ביקש ממנה רשות לקחת את הילד איתו כמשרת. הוא היה אצלי, אני אגדל אותו. נתן לה סכום כסף שתוכל להתפרנס. היא הסכימה, לקח את הילד, חזר הביתה. הלך לרב שמלקה מניקסבורג, היה גם כן אדמו"ר גדול. איתו הוא בא, יש לו ילד בן 8 שהוא מביא אותו. הגיע לרבי מניקסבורג, אמר לו, תקשיב, הבאתי לכבוד תורתך נשמה גבוהה וקדושה מהיכל השירה והזמרה. עכשיו היא ברשותך, תעשה ממנה מה שהיא צריכה להיות. והלך. אותו ילד נשאר אצל הרבי, קוראים לו שמלקה, שמואל. וכל הניגונים, שימו לב. נכון. שימו לב, כל הניגונים ושירי הרועים שהוא למד, שהוא שמע ביערות, מי הסתובב שם? גויים גם. היה מכניס אותם אל הקדושה. אמרו, כי כל הניגונים שבעולם הקדושה הם באים מהיכל הנגינה, בעוד שהטומאה אינה יודעת ניגונים בכלל.
שמה,
אינה יודעת, רגע.
שמה לא
יודעת? לא יודעת ניגונים.
מי לא?
הטומאה. אינה יודעת שום שמחה שהיא הטומאה מקור העצבות. אבל בכל זאת אנחנו רואים כל מיני היפ-הופ. על ידי חטא אדם הראשון נפלו ניצוצות אל הקליפה. והעבודה צדיק להעלות אותם, אותם ניצוצות נודדים של נגינה, ולא רק נגינה, אלא כל שירי הרועים של הגויים היה מחזיר לקדושה. והנה שיר, דוגמה לשיר שהוא שמע ביערות מגויים, ילדים כמוהו שהסתובבו שם.
שהילד בן 8?
כן. יער יער, מה גדול את? ילד, גוי, רואה את היער, הוא מתפעל. זה נותן לו כמיהה,
יש לו מה?
לבטא, החוצה. רגע, כן, בסדר. שושנה, שושנה, מה רחוקת? אם היה יער קטן, אז שהייתה שושנה קרובה אז. אילו הוציאני מן היער, היינו שנינו יחד אז. שיר של גוי. אותו שיר, באותו ניגון, לקח אותו ילד, לקח, תקשיב, אני עכשיו אראה לך דוגמה, לקח אותו ילד,
יהודי,
שגדל אצל רבי שמלקה, והפך אותו אל הקודש, לקח את הניגון, ושימו לב איזה מילים הוא חיבר, גלות גלות, מה גדולה את, שכינה שכינה, מה רחוקה את, אילו הייתה גלות קטנה, הייתה השכינה קרובה אז, אילו הוציאנו מן הגלות, היינו שנינו יחד אז. איזה שוני. עולם אחר. עולם אחר. כלומר, הנער הרואה הזה, אתם יודעים מי הוא היה? אחר כך. אחר כך הוא היה אדמור מקלין.
הילד בשמונה מהגוי.
רבי יצחק אייזיק טויב, הרבי מקלי, היה ילד רואה אווזים,
הגיע לגדולות,
והניגון הרים אותו למעלה. ששמע את הסיפור הזה הרב הקדוש מרופשיץ, רגע אני כבר מסיים, בפעם הראשונה את הניגון הזה עם השיר של השכינה של האדמור מקליב ואדמורי קליב ידועים עד היום. הם כותבים שירים ומלחינים שירים ומנגנים על כינור. כשהוא שמע פעם הרבי הקדוש מרופשיץ את הנגינה הזו עם המילים האלה, הוא אמר שבשעה שהאדמור מקליב מזמר איזה ניגון שהוא עכשיו נעשה רעש בעולמות העליונים, הוא מתעורר מקור רחמים, במלאכי רחמים באים לקבל את פניו שלו, של הרבי מרופשיץ. עוד איזה אחד מהאדמו"רים. כשיש ניגון של הרבי מקליב מקבלים את פניו ואומרים לו, ברוך שנתן לנו נפש יקרה כזאת. מיד, ואני כבר מסיים ואת תוכל לשאול. בוודאי, ואני הפגשתי ואמרתי ואני חוזר ואומר, אצל אומות העולם, אצל הגויים, אין ניגון. יש מוזיקה. אין ניגון. אין, זה לא, הוא תקראו, לקח את זה ועשה לו מה שצריך.
אבל אלד הגוי אמר את זה.
כן, הוא לקח את המילים, הפך אותם.
זה בא לו מהלב אבל.
ואז הוא רוצה את זה בקדושה, כן, ודאי מהלב.
נו.
אבל הכיווי של החשיבה הוא לגמרי אחר. עכשיו זה שיר אהבה לשושנה.
למה?
כי זה השיר הגוי.
יער יער מחר.
זה שיר גשמי.
נו, זה.
והוא הפך את זה לשיר כמיהה לגלות. שצריכה להסתיים אל הקדוש ברוך הוא.
איך הוא לקח את זה אבל?
שינה את המילים.
אבל זה לא מתאים לו.
זה מתאים.
יש את הניגון שלו.
יפה. מה זה ניגון? לכן, כל הניגונים בעולם באו מן הקודש. וחטא אדם הראשון חלק מהם נפלו אל הגויים. והתפקיד שלנו להוציא אותם משם. ולא להיות שם.
לשפץ אותם.
ולא להיות איתם. ולא לזמר את זמרתם, כי להם אין ניגונים. איך אומרים? את לא יודע, אתם בטח ראיתם את זה, לצערנו בארץ יש כאלה כבר גם. אבל היו רואים, כאשר חסידים, כאשר חסידים יושבים בהתוועדות, מדברים אחד עם השני, אומרים דברי תורה וכל הזמן לחיים, 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 ושותים ושותים, ולידם יכולה לשבת חבורת גויים שמדברים אחד עם עצמם ושותים. ומה רב ההבדל?
זה אלכוהול.
בשולחן הזה שותים את אותו וודקה, ופה שרים, יש ניגולים, יש דיבוק חברים, ושם מכות,
תקירות,
באותו מקום, אותה שנייה, אותם אנשים, מהות אחרת. כי ניגון מצמיח. סתם שירים ומוזיקה שבאים מאומות העולם הם רעל. הם הורסים ומשחיתים. זה כל כך בולט. לא צריך ללכת רחוק. וכן, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, שאנחנו נהיה בו בעוד יומיים, זה יום שחז"ל קבעו במסכת ראש השנה שזה בחינה של יום דין לצומח. להתבונן בט"ו בשבט לא רק אל הצלחת עם הפירות משבחה של ארץ ישראל, ואני אגיד פה אולי דבר, זה לא להלכה, אבל זו דעתי. מי שנוהג לעשות סדר ט"ו בשבט, ואין פירות כמו שהוא רוצה, אלא אם מביאים אותם מחוץ לארץ, עדיף שלא יהיו. כי השמחה היא בפירותיה של ארץ ישראל, בקשרות הראויה, המתאימה. ובזה לראות את השבח של הארץ הזו, שמצמיחה ניגונים על ידי הצומח, וניגונים על ידי הרועים, זה בני האדם, וכולם יחד יבואו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בהשתוקקות אין קץ. ט"ו בשבט שמח.